חברים יקרים, שלום לכולם, אנחנו בדף כף ג' בדף היומי. אתמול הגענו לאמר רב יהודה אמר שמואל, זה שש שורות מלמטה בכף ב' עמוד ב'. אנחנו מדברים קצת על מלכות שאול. אמר רב יהודה אמר שמואל, מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול? מפני שלא היה בה שום דופי, שום פגם בייחוס. דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוא הצדק, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו, יש פגם בייחוס המשפחתי שלו. למה? כדי שאם תזוח דעתו עליו, אם הוא יתגאה, אומרים לו, חזור לאחוריך. עוד טעם, למה מלכות בית שאול נפסקה? אמר יהודה אמר רבי, מפני מה נהנה שאול? מפני שמחל על כבודו בתחילת מלכותו, וכך הוא ראה, גילה שהוא לא ראוי להיות מלך, הרי מלך שמחל על כבודו, כבודו לא מחול. שנאמר, לאחר שהמליכו את שאול ובני בליעל, אמרו מה יושענו זה ויבזו ולא הביאו לו מנחה ויקם החריש, וכתיב אחרי זה, והיה נחש המוני ואיכל נבש גלעד. בהמשך הסיפור מסופר ששאול ניצח את נחש המוני, ואז כל אותו בני בליעל אומרים העם, מי האומר שאול אם לא חלה נותנו אנשים ואינם איתם? ושאול עונה, לא יומת האיש ביום הזה. הרי המחילה שמחל שאול על כבודו, הרי שהוא לא יכול להיות מלך. ואמר יוחנן משום רבי יהושע שמעון בן הצדק, כל תלמיד חכם שאינו נוקם ואינו נותר כנחס, אינו תלמיד חכם. אומרת הגמרא, והכתיב לו תיקום ולא תיטור, זה איסור דאורייתא. אומרת הגמרא, זה ההוא בממון. לטניה, שימו לב, את זה היא נקימה וזה היא נתירה. נקימה, אמר לו, השני מגע לך? אמר לו, השני לא. למחר, אומר לו, השני לראשון, השני קרדומך. אומר לו, הראשון, אני משלך, אני לא משלך כדרך שלא ישלטני. זה נקימה, איזו היא נתירה. אמר לו, אחד לשני, השני קרדומך. אמר לו, לא. למחרת אמר לו, השני חלוקך. אמר לו, אי לך כך, אבל תדע לך, אני לא כמותך שלא ישלטני. זוהי דוגמה של נתירה שהוא שמר את הדבר בליבו. אז הנה אומרת הגמרא, וצרה דגופה לא, האם באמת אין איסור נקימה ונתירה על צער הגוף, רק על ממון? והתניא, הנעלבים מאחרים ואינם עולבים, אינם את מעלביהם, אלא שומעים חרפת אבנם השבעים, עושים מאהבה ושמחים ביסורים, אלא כתוב אומר, וקרבו אבא וקצה השמש בגבורתו. הרי הברייתא משבחת את מי ששותק ולא מגיב אפילו על פגיעה בכבודו. אז איך מחייב רבי שמעון בנו הצדק תלמיד חכם שיהיה נוקם ונותר על צער עצמו? מתגמל לעולם דנקית לבליבי. זאת אומרת, תלמיד חכם רק מחזיק את הדבר ושומר בליבו ולא מוחה. אכן, כן, הוא לא מוחה, אינו מוחה באחר הבא לנקום את נקמתו. אכן, תלמיד חכם משיב בעצמו לפוגעים בו. מתגמל רב, ואמר רב, הכל מעביר על מידותיו שמבדר על ההקפדה. מעבירים לו הכל פשעיו, הרי שראוי לעזוב את הנקמה לגמרי. תשובה, דמפייס ולא מפייס. זאת אומרת, דברי רבא באים רק ללמד שכאשר הפוגעים מפייסים, באים לבקש מחילה, מתפייס. אבל דברי רבי שמעון בן צדק אומרים, כשאין מפייסים אותו. אנחנו חוזרים למשנה. אנחנו אמרנו במשנה שעושים פייס, ובפייס היום מוציאים, לא סופרים אנשים, כי אסור למנות את ישראל, אלא מוציאים אצבעות, אחת או שתיים. ואין מוצאים אגודל במקדש. אומרת, מה שאתה אמרת, שתיים מוצאים אחת מבעיה? זאת אומרת, אם אתה אומר שמותר להוציא שתי אצבעות, אחת ודאי שעדיף, שלא יהיה כל טעות. אמר וחיסדא לו קשיא, כאן בבריא, מה שכתוב אחד זה אדם בריא, שיכול להוציא אצבע אחת, וכאן בחולה, שלא שולט היטב באצבעותיו, הוא לא יכול להוציא אצבע אחת, בשביל תצא אצבע נוספת. אז מותר להוציא שתיים, אבל כשמונים אותם, מונים אותם כמובן כאחת. והתניה, שימו לב, מעיקר הדין אצבע אחת מוציאים, שתיים אין מוציאים, באמת, ואומרים בבריא אבל בחולה, אפילו שתיים, והיחידים, חולים ששוכבים ויושבים לבדם, מוציאים שתיים, ואין מונים להם אלא אצבע אחת. שואלת הגמרא, האם באמנם אין מונים להם אלא אחת, והתניא, אין הכהנים מוציאים לא שליש, לא את האצבע השלישית, ולא גודל עם את האגודל, בפני הרמאים, הכוונה עם האצבע שביניהם, שזה בעצם יוצא שלוש, שבני רמאים מבקשים למנות פעמיים ולקלקל את המניין האמיתי. זאת אומרת, אם כהן שהוא רמאי רואה שהמניין עומד להסתיים בכהן שאחריו, יכול לרמות להוציא אגודלו בנוסף לאצבע שכבר הוציא, ועד יש להרחיק אגודלו מהאצבע, יתאה ממנו לחשוב שזה שני כהנים ולא עוד. עכשיו, ואם באמת עבר אחד הכהנים והוציא שליש, מונים לו. אבל אם הוציא אגודל, אין מונים לו, אין מונים אותו כלל, אלא מוציאים אותו מבין הכהנים העומדים למניין. זאת אומרת, בכלל מוציאים אותו לגמרי. כונסים אותו, הוא לא חלק מהפייס, ולא עוד אלא שלוקע מן הממונה בפקיע, במלכות, על ידי פקיע, על ידי רצועה. הנה, מלשון הביתה כתוב, ואם מוציא שליש מונים לו, משמע לכאורה, שמונים לו את השליש באצבע, בנוסף לאצבע. סותר לברית הראשונה של מונים לו אלא אחת, מהי מונים לו נמי, הכוונה אחת. מהי פקיה, אמר רב מדרה, מהי מדרה, אמר רב פאפה, מטרה כדתאי, רצוע של ערבים, המשמשת כשות לסוסים, דפסיק רשע, שהראש החתוך ומופסק לרצוע דקות, ככה זה יותר כואב. אמר רבי, מראה שווה אמינה, עד אתנן מסכת שקלים, בן בוואי היה ממונה על הפקיה, אמינה פטילת, על הפטילות, כדתנן מבלי מכנסי כהנים ומנמניהם, היו מפקיעים, בבואיהם היו מדליקים, היו מהם עושים מנורות של שמחת בית השואבה, כיוון שאמינה נתניה ולא עוד אלה שלו קיימו נהיה בפקיעה, אמינה מהי פקיעה, הכוונה זה נגדה רצועה של מלכות. הלאה, מעשה שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, אחד אחד מהם את חברו ונפל ונשברה רגלו. אומרת המעתנו רבנן, מעשה בשני כהנים שהיו שניהם שווים ורצים ועולים בכבש, קדם אחד מהם לתוך ארבע עמות של חברו, הקרובות למזבח, נטל השני סכין ותקל לו בליבו, עמד רבי צדוק על מעלת האולם ואמר, אחינו בית ישראל שימו, הרי הוא עומך בגלה ערופה, כי מצא חלל בדמה ויצאו זקניך ושבתיך לקבוע איזה עיר קרובה? אנו על מי להביא גלה ערופה, על העיר ועל העזרות, על ירושלים או על שומרי על הכהנים? וגאו, צעקו כולם בבחייה, בא אביו של התינוק, אביו של ההרוג, ומצאו כשהוא מפרפר, עדיין לא יצא נשמתו. אמר, ראו כפרתכם, ועדיין מי מפרפר, לכן את מאה הסכין, מערו, הוציאו את הסכין בגופו, שהיא לא תתאמה ממת. ללמדך אומרת הברייתא, שקשה עליהם טהרת כלים, אותו משפיכות דמים. יש שם איזה עיוות מוסרי. אפילו אבא נראה שהוא חרד יותר על טומאת כלים מאשר על מיתת בנו. ללמדך כן, וכן הוא אומר, גם דן נקי שהפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים, פלף, למדנו איפה שפעמיים מירת הקלות במרוץ הכהנים לתרומת הדשן. אחת פוסקרת במשנה שישברה רגלו, אחת בברייתא שברה כהן נהרג, אומרת מה, איזה מעשה קדים? הילה, מה שפיכו דמים קדים? אשתה שפיכו דמים לא תקנו פייסה, רק הנשברה רגלו לא תקנו פייסה, אלא ודאי, מה נאמר שנשברה רגלו קדים? מה היה קודם? אז כמעט תקנו פייסה, 400, מה הבדתיו? אז לאחר שכבר תקנו את הגורל בעקבות הקלת שבירת הרגל, למה עוד פעם התחילו לרוץ למזבח? אלא לעולם שפיכו דמים קדים. בעיקר הסבור הקרא באלמאו. לכן לא התקינו שום דבר. כמעט דחה זה אפילו ממילא לידי סכנה. עדי מעשה ששבירת הרגל יראה אחר כך כתוצאה, שגם כתוצאה לא מקרית מהמרוץ באים הכהנים לידי סכנה. תיקון רבונון, פייסה. זאת אומרת, לא היה דבר מצוי שאחד ירוג את חברו, זה באמת משהו לא נורמלי. לכן היה צריך לעשות תקנה מחמת המקרה הראשון. אבל ייתכן שיהיה דבר בין הכהנים, מי שידחוף את חברו, דחיפה שיש בה כדי להזיק ולא כדי להרוג, ולכן תקינו פייס, אחרי בעצם שראו שאחד שבר את רגלו של חברו. הלאה. עמד רבי צדוק על מנות העולם ואמר, אכן כל בית ישראל שימו, הרי הוא אומר, אלוקים מצא חלל באדמה, אנא על מי להביא, על העיר או על העזרות, וירושלים את אמרה, בית עגלה ערופה היא. ועתני, עשר דברים נאמרו בירושלים, וזו אחת מהם, שמה, אינה מביא עגלה ערופה, כתוב לא נודע מי יקעו. סליחה, עגלה ערופה, אם נמצא חלל בקרבתה, למה? כי כתוב, כי מצא חלל באדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, רק ממקום שנתחלק לשבטים, מהעיר הקרובה, מביאים עגלה ערופה, ירושלים נותחק לשבטים, לכן המביא עגלה ערופה. לא נודע מי יקעו, גם כתוב, פה לא נודע מי יקעו. אלא כדי לרבות בבחייה, פאביו של תינוק ומצאו שהוא מפרפר, אמר, הרי הוא כפרתכם ועדיין בני קיים, דרך שקשה להם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. מסתפק את הגמרא, הבא אלו, האם שפיכות דמים הוא דזל, אבל טהרת כלים כדקיימה קיימה, ולפי זה שפיכות דמים אז היה במדרגת חומרה נמוכה ביותר. הרי שירדו הדורות ירידה עצומה במה שנוגע ליחס לחיי אדם, עודין משפיכות דמים כדקיימה קיימה, אבל טהרת כלים הוא דרך אמירה. זאת אומרת, לפי הצד הזה, חוסר הנורמליות שמה שראינו פה לא נבע מירידת הערך של חיי האדם, אלא מכך שיחסו לטהרת כלים בדרגת חומרה עליונה מעל ומעבר למקומה הראוי. תשמע מדיכנסים לתלמודה וגם דם נקי שעבר מנשה, שמע מינה, שפיכו דמים ודזל וטהרת כלים כדקיימה קיימה. אבל כשאנחנו מדברים על תרומת הדשן, כן, ואמרנו תרומת הדשן זה עבודה ראשונה שנעשית במקדש, הרמת האפר הצבור על גבי המזבח, במכתב נחתו ליד המזבח, במזרחו של כבש למטה. פה אנחנו מדברים על הוצאת הדשן. רק שימו לב רבו ישי. כתוב, תרומת הדשן והוצאת הדשן, שני מוזכרים בזכות בתורה, בשני פסוקים רצופים וסמוכים. כתוב, ולבש הכהן מידו בד, ומכנס איבד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. פה צריך לשים לב, קודם כל כתוב פה על תרומת הדשן, וכתוב לכאורה שהכהן לובש שני בגדים. ואחרי זה כתוב, הוא פשט את בגדיו, עכשיו הוא פושט בגדים, ולבש בגדים אחרים, ואחרי זה הוציא את הדשן מחוץ למחנה, למקום טהור. מה זה הוצאת הדשן? כשיש במזבח הרבה דשן, צריך להוציא אותו מחוץ למקדש. יש מחלוקת בראשונים, האם זה היה קורה כל יום, או האם זה היה קורה פעם בכמה זמן. בכל אופן, אומרת, מתנו רבנן. כתוב, בהוצאת הדשן הוא פשט את בגדיו, את הבגדים שהוא לבש כשהוא הרים את הדשן, ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן. שומני כדרך יום כיפורים, כמו בעבודת יום כיפורים, שכהן גדול כל פעם שהוא עובד עבודה, מעבודה מחליף סוג אחר של בגדים לסוג אחר, פעם בגדי לבן, פעם בגדי זהב. כלומר, שפשוט בגדי קודש לובש בגדי חול, שאותו כהן שהרים את הדשן יבוא להוציא את הדשן, מחייבו הכתוב להחליף סוג של בגדים אחר מבגדי קודש לבגדי חול. שהרי, כן, שאלה בעצם שני סוגי הבגדים. תלמוד שיש לכהן אדיוט, תלמוד לומר, פשט בגדיו, ויש בגדים אחרים, בגדים. מקיש בגדים שלובש לבגדים שפושט, מה להלן בגדי קודש, כשם שבתרומת הדשן הוא חייב ללבוש בגדי קודש, אף כאן בהרמת הדשן בגדי קודש. אז מה תלמוד למד אחרים? פחותים מהם, פחות חשובים. יפה, אז יוצא לפי התנה הזה, שבשני המקומות, גם בתרומת הדשן וגם בהוצאת הדשן, הוא לובש בגדי עבודה, בגדי כהונה, כי זה בעצם שניהם עבודות מקדש. רבי אליעזר אומר, מה זה אחרים והוציא? לימד על הכהנים בעלי מומים שקשרים להוציא את הדשן. שימו לב, אחרים לא מתייחסת לבגדים, אלא לא כלבש בגדים אחרים, אלא אחרים והוציא. גם כהן בעל מום שפסו לעבוד במקדש מותר להוציא את הדשן, כי לפי רבי אליעזר תרומת הוצאת הדשן, סליחה, זה לא חלק מעבודת מקדש. אמר מר, עכשיו גם ארדואנה בזה, אחרים פחותים מהם. תרבי ישמעאל, בגדים שבישל בהם עבד דירה לרבו, לא מזרק בהם כוס לרבו. כן, בגלל שהם מתלכלכים, זה לא כבודו של מלך. כלומר, אין זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, שישרתו לפניו בשאר אבות המקדש, באותם בגדים שבהם מוצאים את הדשן. שהרי כשמוצאים את הדשן, הבגדים מתלכלכים. אנחנו מקודם הבאנו ברייתא, שהביאה את דעת רבי אליעזר, שדורש שקונים בעלי מומים כשרים להוצאת הדשן. והוא חולק על תנא קמא, שדורש אותו כתוב לעניין אחר, וסובר איפה רבי אליעזר, שבעלי מומים כשרים להוצאת הדשן, תנא קמא סובר שהם פסולים להוצאת הדשן, והנה פה נחלקו המוראים, האם דברי רבי אליעזר אומרים גם לגבי תרומת הדשן, אמר יש לקיש, כל המחלוקת בהוצאה, כך מחלוקת בהרמה, זאת אומרת, כשם שרבי אליעזר מתיר להוצאת הדשן בבעלי מומים, גם בהרמת הדשן הוא מתיר. ורבי אליעזר יוחנן אמר, והוחלקת בהוצאה, אבל בהרמה דברי כל עבודה היא, ובעלי כהנים בעלי מומים פסולים. מה הייתה מדר יש לקיש? אמר לך, איס על גדה אתך שהרמת הדשן היא עבודה. יש לך עבודה שקשרה בשני כלים? הרי אמרנו, יש ארבע פרקים בגדי כהונה, כותונת מכנסיים, צוות ואבנת, ובתרומת הדשן כתוב, מידו בת כותונת ומכנסי בד. הרי הוא חייב ללבוש רק שני בגדים, מכאן שתרומת הדשן היא לא עבודה, ורבי יזר גם סבר שהוצאת הדשן לא עבודה. יפה. רבי יוחנן אמר, גלי יחמנה בכותונת מכנסיים, ועדים, צמד ואבנת, כלומר, התורה לא ריבדה את הכל, אבל הכל ודאי בפנים, שהוא עושה את רמת הדשן, תרומת הדשן הוא חייב ללבוש ארבע כלים, ומה ישנה, אני אומר את הגמרא, אז אם ככה, אז למה התורה אמרה, רק כותונת ומכנסיים? עוד יותר, בכלל מזכירה פה, למה היא מזכירה פה בכלל בגדים? אם הכהן עובד, ברור שהוא לבוש ארבע בגדים. אומרת, מה לדרשה אחרת? מה הכוונה מידו בד? מידו כמידתו. זאת אומרת שהבגד יושב על הכהן בדיוק, לא נגרת על הקרקע, לא ארוכה מדי, לא מסולקת ותלויה מעל הקרקע, לא קצרה מדי, מכנסו הבא, לכת את העניה, בניין שלא דבר קודם למכנסיים, זאת אומרת שכהן לובש ארבע בגדים, דבר ראשון לובש מכנסיים, של מה נעשה בד, ילבש על בשרו, בעודו ערום, כשאני עליו אל הבשרו, והריש לקיש, הוא מצריך את הפסוק הזה, מידו בד ומכנסי בד, לגופה של מצווה, להגיד שהוא צריך ללבוש רק שתי בגדים, מאיפה הוא לומד את מה שרבי יוחנן לומד, מידו כמידתו. כן, נלמד, מידי אבקי אחמנה, בלשון מידו, במקום להגיד כותונת. ושולי דבר קודם מכנסיים מעל בשרון נפקא. אומרת הגמרא, אז יוצא שיש מחלוקת ברבי יוחנן יש לקיש, לעניין תרומת הדשן, האם היא עבודה או לא. בואו נגיד, נעים הקטנאי. שימו לב, כתוב, ילבש על בשרו, בתלמוד לומר ילבש בתרומת הדשן, להביא מצנפת ואבנת להרמה. זאת אומרת, גם שני הכלים שלא הולבשו פה, שמצנפת ואבנת, גם הכהן האידיוט צריך ללבוש אותם כשהוא עושה את תרומת הדשן, דברי רבי יהודה. כאן אנחנו רואים שלכאורה, לפי רבי יהודה, תרומת הדשן זאת עבודה, לכן צריך בגדים ארבע בגדי כהונה. רבי דוסה אומר, לרבות בגדי כהן גדול ביום הכיפורים, זאת אומרת, ארבעת בגדי לבן של כהן גדול ששימשו ביום כיפורים, נגמר יום כיפור, הם קשרים לכהן אדיוט, לתרומת הדשן ולכל עבודות המקדש בכל השנה. אבל מה אנחנו רואים פה? זה לפי רבי דוסה, הוא באמת אומר שתרומת הדשן זה רק עם שני כלים. ככה, לפי רבי דוסה, זה לא עבודה, עוד מגמר תגיד את זה. אמר רבי שתי תשובות בדבר, לא יכול להיות, שמה? שבגדי כהן גדול, מתאימים לכהן אדיוט, למה? חד, אבנתו של כהן גדול, לא זה של... אבנתו של כהן אדיוט, כהן גדול היה לובש בגדי פשטן בלבד, ואבנט של כהן אדיוט, של צמר ופשטים, ועוד, בגדים שהשתמשת בהם קדושה חמורה, עבודת יום כיפור, תשתמש בהם קדושה קלה. למד תלמוד לומר ילבש, לרבות את השחקים, שקשרים לעבוד בהם כל עבודת הכהנים. או, יפה, רבי זו דוסה שהכשיר לשימוש של כהן אדיוט את בגדי הלבן של לבש כהן גדול ביום כיפורים, הולך בתם לשיטתו, לגבי פירוש המילים, וניחם שם. או, אז מה זה וניחם שם? כתוב בכהן גדול ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואי לקודש וניחם שם מלמד שטעונים גניזה. רבי דוסה אומר, לא, רואים לכהן אדיוט, מה תלמוד לנחם שם? שהוא ישתמש בהם כהן גדול ביום כיפור אחר. או, אז מה לבבקה מפלגר, מה שסברנו, מר סבר עבודה היא רבי יהודה שסובר תרומת הדוסה שן עבודה היא, ולכן צריך ארבעה בגדים, ומר סבר ורבי דוסה סובר לאו עבודה היא. לא אומרת הגמד יכולה על מה עבודה היא, דרך אבל גם המפלגי. מר סבר צריך קרא לריבועי, רבי סבר צריך מקור מיוחד לרבות גם את המצוות והאבנט. או, ומר סבר, רבי דוסה לא צריך לריבועי, כי בעצם הדבר שהתורה חיבה במפורש ילבש את הכותן והמכנסיים, מבינים שזה אבוידו והיא צריכה את כל ארבעת הבגדים, לכן לפי רבי דוסה זה מיותר ללמד אותנו שבגדי כהן גדול מותרים לכהן אדיוט. רבותי היקרים, אנחנו נעצור פה. חזק וברוך.